חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
שלום לכם, העונה השנייה של לדבר זה לא משמין, משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם מדי שבוע את התוכנית שלנו, עם הנושאים שלה, עם העניינים שלה, עם איתנו, איתנו, בעיקר איתנו.
איתי ואיתך.
אז אנחנו ממשיכים עם הפרק הכפול שלנו על צ'ולנט, חמין, תפינה, סחינה.
בוא נתחיל.
מה להגיד? טוב. הלו, הלו, הלו.
לא, זה לא עובד בגרסה הנשית העדינה.
הלו, הלו, הלו.
בדיוק.
אוקיי, בסדר. מה העניינים, אורן לוקסנבורג?
חמדולילה, שבח לאל, תודה לאפרת ששואלת.
התגעגעת אליי משבוע שעבר?
לא, כי אנחנו סך הכל יצאנו להפסקה של 10 דקות, והמשכנו להקליט. אין פסון.
אתה יודע, שאת רוב תוכניות הבישול, שכרגע קורות בטלוויזיה, לא מדברת על מאסטר שף וכולל, כל רוב תוכניות הבישול, צמים איזה 4 ביום.
ברור.
אבל כל פעם מחדש צריך לשתות קפה, להתאפר, להחליף בגדים, והכל שזה יראה כאילו חדש.
מחליפים בגדים.
מחליפים בגדים, מתאפרים, שותים קפה, מתרעננים.
אוקיי.
ולא מספרים לקהל שזה הכל צולם באותו יום. בוא נאמץ את זה מהמקצוענים.
כן, עבר שבוע, מה שלומך? איך עבר השבוע?
אכלתי חמין ביום שבת, היה תענוג, היה מדהים. אכלתי סחינה.
ממש.
היום בתוכנית אנחנו רוצים להעמיק בשלל סוגי החמין של עדות המזרח, נקרא לזה?
כן, את אירופה כיסינו.
בשם המסע הזה ייקח אותנו גם לירושלים, ואנחנו ניכנס כמובן למטבח ונספר לכם את כל סודות הכנת החמין. כי למה שזה יישאר סוד? מה, אני סבתא שלי שלא אוהב לתת מתכונים? לא סבתא חיה, סבתא בתיה.
אני רוצה להגיד סודות החמין, כאילו, זה אחד המאכלים הכי... שכולם מכינים.
אבל לכל אחד יש טריקים קטנים וטיפים
זה
קטנים,
בטוח,
וצריך
כן.
לחשוף את זה.
אז יאללה, בוא נחשוף. אז איפה היינו? היינו בספרד, ומאיפה נוסעים לספרד?
אפשר לנסוע לטוניס.
יאללה.
אתה רוצה לספר לי על חמין הדגים של ג'רבה?
זה, אגב, החמין היחיד שמצאתי שמשתמש בדגים. החמין הטוניסאי הזה הוא נקרא כפיף או כפיף. אני מתנצל, המגיש אינו אשכנזי. זה בגדול מנה של קיץ של היהודים של ג'רבה, שהאבות אבותיהם יגרו לאי מירושלים אחרי חורבן בית המקדש הראשון, והרי כל האוכל הטוניסאי משתמשים בהמון דגים.
כי זה מה שיש שם.
וגם דגים זה מזל ביהדות, וזה מנה שמכינים אותה מראש גדול של דג. לוקחים דג שמן, גדול, דג ים.
מעולה.
לוקוס, אינטיאס.
שזה מלא שומן ומלא ג'לטין.
מלא ג'לטין. מוסיפים לזה חיטה, בצל ושום, עגבניות, ואז מטבלים את זה עם שמיר, נאנה, פטרוזיליה ופפריקה.
יואו, זה נשמע טירוף. מה קורה לדג הזה אחרי 24 שעות בתנור?
אז מה שקורה, מוסיפים את זה תפוחי אדמה, מוסיפים את זה ביצים, שמים את זה 24... יש כאלה שאומרים שזה החמין הכי טעים שיש מכל הוורסיות של הבקר ושל העוף. מה שקורה, לא קורה הרבה, כיוון שהטמפרטורה כל כך נמוכה, שאין שם יותר מדי תזוזה בסיר. אז הדג שומר על צורה, הג'לטין מופרש ומקריש את כל הנוזלים. יש להם גם קציצות דגים, קוראים זה קפיטה, שעשויות מדג ולחם ועזבי טיבול.
וגם יושב בתוך החמין הזה?
כן, אז זה קציצות שקודם מתגנים כזה בקמח ובלילת ביצה, ואז שמים אותם מלמעלה, זה גם יושב מלמעלה, אבל שימי לב למוטיב של דג על דג, שימוש נכון, כי באשכנז כאילו שמים בשר עם בשר, וזה אחד הדברים היותר מיוחדים. את הקציצות האלה, אגב, שופכים לתבשיל עם השמן של הטיגון.
כן, כי חסר קצת אולי שומן, זה לא כמו שפונדרה או עצמות
נכון, אין מה שיפריש שומן.
שמעשירות מלא שומן. זה מאוד מעניין לראות, אני נורא אשמח לטעום חמין כזה, כאילו בעיקר להיווכח מה טעמו של דג אחרי 24 שעות, זה כנראה חייב, זה לא כנראה, זה בטוח, חייב להיות דג מאוד מאוד שמן כמו הלוקוס, ותכלס גם אין המון מה לאכול בתוך הראש, הוא בעיקר נותן את הג'לטין, מה שנקרא, הוא נותן לסביבה, אבל חוץ מהלחיים אין שם יותר מדי בשר.
נכון, אגב, שמעתי שמועה שמגישים את זה בבני הדייג, שזה המסעדה היחידה בארץ שעדיין מגישה את החמין חושב, הזה, אבל צריך לבדוק את זה.
אני חושבת שצריך לבקש מבן אדם כמו יאיר יוספי, או עינב, או חבורת הבסטה לבשל לנו כזה דבר, ולבדוק מה קורה.
או אולי...
או לחכות לרף רם כן, שיגיע לארץ, רף כן. רם חדד, שהם... אין יהודי טוניסאי, שיותר מבין את המטבח הטוניסאי ממנו. אני רוצה לספר לך עוד משהו על, על החמין הטוניסאי, משהו מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. דיברנו גם בתוכנית הקודמת על גירוש ספרד,
נכון.
בעצם על סילוק היהודים. יהדות פורטוגל ברחה במהלך התקופה הזאת לאיטליה, והתיישבה בתוסקנה. רובם הגדול התיישב בעיר שנקראת ליבורנו, שהפכה להיות מרכז יהודי מאוד מאוד גדול, ובאיזשהו שלב נוצר קשר עם הקהילה היהודית בתוניסיה. בתוניס היו פיראטים, פיראטים של הים התיכון, הם היו מאוד מאוד פעילים בעיקר במאה ה-16, הם נהגו לחטוף סוחרים יהודים שהפליגו מדינה למדינה, ולדרוש כופר תמורת השחרור שלהם. ואז באיטליה נוסדה חברה לפדיון שבועים, והתחיל להיות קשר בין תוניס לתוסקנה, ואז מאוחר יותר הליבורנזים היגרו בחלקם לתוניס, ונוצרה בתוניס קהילה מאוד מאוד גדולה של יוצאי איטליה. ואז באמת אנחנו מבדילים בין יהודים טונסים, שזה הטוניסאים האסלים, לבין היהודים הליבורנזים, שזה היהודים שהגיעו מאיטליה. Mm-hmm. וכמובן שהם הביאו איתם גם את התבשילים שלהם.
אוקיי. Okay.
ולכן היום יש לנו גרסת חמין טוניסאית, שדומה דמיון מפתיע לחמין האיטלקי, הטוסקני.
איך היא נקראת?
החמין הטוניסאי זה הטפנה, בעצם פקיילה.
כן.
שזה אותו תבשיל של תרד מושחר.
תרד צרוף.
תרד צרוף, יחד עם בשר ועצמות מוח, או עצמות רגל עם שום ושועית ותרד על הרבה מאוד שעות. זה מה שמגישים בתוניס. Mm-hmm. זה אחד הדברים הכי טעימים בעיניי, אני משוגעת על זה. והחמין האיטלקי מאוד מאוד דומה על אותו עיקרון, אבל שם יש גם עגבניות, ושם יוצרים גם כיכר של בשר, מתוגנת בקמח ובשמן זית, ומוסיפים לסיר עם השועית. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד דומות שתי הגרסאות האלה, וזה די מרתק בעיניי.
מה שמרתק זה שהיו פיראטים, והרבה אנשים לא יודעים, אבל הפיראטים שלטו בימים, והם עדיין שולטים בימים, יש הרבה מקומות בעולם שעדיין יש פיראטים.
באמת?
כן.
זה עבודה די נחמדה להיות פיראט.
איתי מאשר.
איתי, מאיפה אתה יודע שיש פיראטים?
זה ידוע.
תפס אותך פיראט?
איתי הוא פיראט בעצמו.
אתה רוצה לשאול אם זה שאלה הבאה, אם אתה פיראט בעצמך.
כן.
אז זה החמין הטוניסאי שדומה דמיון מפתיע לאיטלקי.
אוקיי, ואז סיימנו בתוניס, דיברנו על מרוקו, אנחנו מתקדמים לכיווננו. מה הלאה?
טריפוליטאי.
טריפוליטאי.
החמין הטריפוליטאי קוראים לו אריסה.
אריסה כמו החריף?
זהו, שאין שום קשר בין האריסה של החריף, של ממרח הפלפלים הזה, לבין האריסה הטריפוליטאית, שאגב קיימת גם בתימן. זה מרתק. אני רוצה לחזור איתך למאה ה-13, לספרד של ימי הביניים, לאנדלוסיה. שם היהודים אכלו בשבתות גם מאכל שנקרא אריסה, דייסה של חיטה קטושה ובשר קצוץ. היו מבשלים את זה כל הלילה, התבשיל היה מתבשל.
דייסה של בשר קצוץ.
זה היה מתבשל בערך שני שליש חיטה ושליש בשר קצוץ.
אוקיי.
היו מבשלים את זה כל הלילה, ואז למחרת היו מביאים מוסלמי, שיקטוש את זה במכתש ובעלי לדייסה חלקה.
גוי של שבת.
היו ממש מעבירים את זה דרך מסננות כדי שזה יגיע להיות חלק, mm-hmm. והיו אוכלים את זה כדייסה, שהיו מטבלים אותה בשומן ובקינמון. זה נשמע לי מטורף. נשמע לי טעים בצורה בלתי רגילה. זה היה מגיע, הדייסה הייתה מגיעה למין טקסטורה של שמנת כזאת, שבעצם הייתה מורכבת מהחיטה ומהבשר. עכשיו, התבשיל הזה נשמר גם בעיראק וגם בתימן, אבל היום מבשלים אותו עם בורגול. בגרסה הסורית גם קיים מאכל דומה, אבל בסוף לא מואחים את כל המרכיבים, לא הופכים את זה לדייסה, אלא אוכלים את זה כמו שזה, את הבורגול מבושל יחד עם בשר קצוץ. מאיפה בכלל המאכל הזה הגיע לאנדלוסיה? חושבים שכנראה מפרס בכלל. והדבר הכי מטורף בזה, לא יודעת, שאני נחשפתי לדבר הזה, הדבר שהכי הימם אותי, זה שבטורקיה יש כינוח שנקרא קזנדיבי.
קזנדיבי?
קזנדיבי.
זה, אחד, אני יודע מה זה, זה אוף לכינוח.
אוף לכינוח. זה כינוח טעים.
אכלת את זה? אני לא אכלתי את זה.
כן, זה דבר, אתה לא מאמין כמה שזה טעים.
זה, איך הפולנים לא ימצאו את זה, אני לא יודע. אוף מתוק, אוקיי, מה?
זה אוף שמבשלים אותו בחלב,
כן.
עם קמח אורז, ומבשלים את זה עד שהאוף פשוט מתפרק לחלוטין. לחלוטין. אתה אוכל את זה, אתה לא מרגיש שיש שם אוף. עכשיו מבשלים את זה גם על סיר עם תחתית, עד שזה ממש כאילו נצרב, זה ממש התחתית של זה נהיית...
אה, זה נהיה פנקייק פריך כזה.
נהיה חומה, ולמעלה זה כאילו כמו פודינג שכזה, ואז באמת מטבלים את זה גם בקינמון. עכשיו, אני לא אומרת שיש קשר בין שניהם, כאילו, אני לא מצאתי שום קשר בין שניהם, אבל תגיד לי אתה שזה לא נשמע לך ש...
קצת חשוד.
זה קצת חשוד, זה נשמע אותו דבר. אוקיי. זה טעים. אם אי פעם אתם מגיעים לטורקיה, תתגברו על המכשול של לאכול עוף לקינוח, כי אתם לא תרגישו שיש בפנים עוף, יש לזה טקסטורה לחלוטין של שמנת, של סחלב, יש לזה ממש טקסטורה של סחלב, ותאכלו קזן דיבי, מהמם.
אוקיי.
אז זה החמין של צפון אפריקה ותימן, וקח אותי לטיול.
לאן את רוצה לנסוע?
לבוחרה.
האמת שהתקשרתי לארוני,
כן.
כדי לשאול אותו על החמין הבוחרי.
ו?
אבל אהרוני חוגג לו כרגע.
איפה?
הוא בהודו. שלח תמונות של הודים, אבל...
כדי להוכיח שהוא באמת שם.
כדי להוכיח שהוא באמת שם.
בקרוב על מסך הטלוויזיה הקרוב לביתכם.
אבל זהו, מאוד התרגשתי לשמוע שהוא מצלם שוב את התוכנית האהובה עליי, שהיא גידי ואהרוני.
אז עכשיו הם בהודו מצלמים?
אז עכשיו הם בהודו כנראה.
ג'וב החלומות.
תאמיני לי. אז הבוחרים, אני אצטרך, אני האשכנזי הקטן, אצטרך לספר על החמין הבוחרי. קוראים לו אושי סבוד, הזכרנו אותו כבר מקודם, הוא מבוסס על אורז, בשר וירקות. מקור המילה, כמו שאמרנו, אושי זה תבשיל, סבו בגדול זה שבת. הם מוסיפים בצל ועגבניות, והם מתגנים את העגבניות, עד שממש נוצר שמן עגבניות אדיר כזה. והם מוסיפים לו אורז ושועית וחומוס ובשר, אבל הם מוסיפים לו גם טעמים חמוצים.
די.
כן, שזה לוקח את זה באמת לכיוון שלהם. גם העגבניות מוציאות טעם חמצמץ, אבל הם מוסיפים לזה גם תפוחים, לפעמים פירות יבשים, הם מוסיפים מיץ לימון והרבה מיץ לימון.
וואו.
ולפעמים גם תבלינים חמוצים כמו סומק, ויוצא גם איזשהו תבשיל, קצת עיסתי במראה, בטעמים שאנחנו ממש לא מזהים מהעולם שלנו, ומגישים את זה בצלחת למעלה, הם שמים בצל קצוץ וכוסברה, כדי להביא את הפרשיות למנה.
גם עצם העובדה שהם שמים כל כך הרבה חמיצות בתוך התבשיל, הרי חמיצות סותרת שומן, זה נשמע לי תבשיל הרבה יותר כליל מהחמין הפולני.
הוא מאוד מעניין, ואני אפילו שוקל להכין אותו.
אני רוצה שתכין לי אותו.
אוקיי. ו...
זה היה נורא קל.
זה היה נורא קל. ו... לא, אין בעיה, אני אכין, את יודעת שאני אוהב להכין לך דברים. ואם אנחנו כבר נמצאים שם, אז בואו נזוז טיפה הצידה לעיראק.
Oh.
העיראק, אם יש להם את הטביט. האמת שהטביט הראשון שאכלתי היה שלך.
באמת?
כן.
זה פשוט המאכל שאני הכי אוהבת בעולם.
את עושה אותו מלא.
אני עושה מלא טביט. אני לפחות פעם בחודש, שזה יחסית הרבה, עושה טביט בבית שלי. אני כל כך אוהבת את החמין העיראקי. אני חושבת שזה החמין הכי טוב מכולם. אין, אורז שמתבשל אוברנייט, זה יצירת מופת. אני כמובן מכינה את הגרסה הטיפה יותר פשוטה, אתה יודע, של העוף שמתבשל עם אורז ועגבניות
גדול,
ובצל.
גדול, לוקחים עוף וממלאים אותו.
כן.
את לא ממלאת עוף, את שמה פולקס, נכון?
אני שמה קרעיים פשוט.
קרעיים.
גם אם אני עושה עוף שלם, אז אני ממלאה את תוך תוכו של העוף באותה תערובת אורז, אבל העיראקים האמיתיים ממלאים את העוף בתערובת של אורז עם חלקי פנים.
למעשה, הם משתמשים בכל העוף כמעטפת הקישקה שלהם.
כן. כן, okay. מנפחים ככה את העוף בפנים.
Okay.
אז אני לא ממלא את העוף כמו שהם ממלאים, אבל אני כן עושה לפי כל שאר כללי הטקס. מטובל כמובן בבערת. אבל אני רוצה לספר לך משהו על החמין העיראקי שהדהים אותי. למשפחות בבגדד לא היה תנור רפייה בבית.
אוקיי.
Okay. לרובם לא היה תנור רפייה. הם היו שמים את הטבית בסיר נחושת גדול, ואת הסיר מניחים על תנור גחלים שנבנה בקיר או ברצפת הבית. את הסיר הם היו מכסים במלא מלא סמיכות וקריות בשביל שהחום לא יברח לאורך הלילה. ועל המכסה הם הניחו ביצים.
מבחוץ.
מבחוץ. על המצמים מניחים ביצים. כשהגברים היו חוזרים מבית הכנסת, לפני שהיו פותחים את הסיר של הטבית, הם היו אוכלים את הביצים החומות, יחד עם חצילים מטוגנים, ויחד עם סלט עגבניות ואמבה. וזה מזכיר לך משהו?
סביך.
סביך.
כן, זה ארוחת בוקר עיראקית ידועה.
אז זה מה שהם היו אוכלים, ורק אז בצהריים היו פותחים את סיר הטבית, הם היו מניחים את הסיר במים קרים, כדי לשחרר את כל האורז מהדפנות, הופכים את זה כמו עוגה. השכבה של האורז נקראת קק, שזה אורז שרוף, שנלחמים על זה. באמת, יש לי חברה, לימו, חברה שלי?
כן.
עיראקית?
לימבו.
לימבו? מלחמה.
מה? רגע, מה?
מלחמה.
עיראקית?
לימור גולדשטיין, כן, עיראקית. עדנה.
אוקיי, סליחה.
עדנה, אימא שלה עיראקית. לא, סבתא של לימור מכינה קובות, אתה מת.
But we diverse, בואי נחזור.
מה?
נחזור לה.
בקיצור, בקיצור, אז הם נלחמים על הקרום הזה, הקרום הפריך הזה נחשב למעדן מדהים. אני דווקא יותר אוהבת את האורז הרך שבפנים.
לא, אני מת על הפריך הזה. זה משחק מרקמים האדיר, כי לפריך צמוד הרך.
נכון.
והמשחק מרקמים הזה על השיניים זה נפלא.
כן, זה כמו לאכול ברוסקטה, טוס ברוסקטה עם משהו רך עליו.
כן.
שאתה יכול לתרח.
כיף גדול.
עכשיו, יהודים יוצאי עיראק בעצם הביאו את הטבית לבורמה ולאודו. והחמין, האודי או הבורמזי, מאוד מאוד מזכיר את הטבית העיראקי. אז אלה היו העיראקים. על מי דילגנו? מה עם האתיופים?
אתיופים יש להם מאכל שנקרא דורוואט, שאוכלים אותו בשבת. יהודי אתיופיה לא מדליקים אש בשבת, כי כתוב בתורה, הם גם לא מדליקים לדעתי נרות שבת.
כמו קראים?
כן, כמו הקראים, זה יש מבחינתם איסור מהתורה על הדלקת אש במהלך השבת, והם לא בישלו בשבת.
כאילו גם לא השאירו על פלטה או על תנור, כאילו כלום?
הם עשו איזשהו חמין שנקרא דורוואט, בישלו אותו מראש ואכלו אותו חמים בשבת, לדעתי.
כאילו מה שנשאר בחום.
מה שנשאר בחום.
אני מכירה איזשהו חמין אתיופי שהוא מאוד מזכיר, כאילו אותם מרכיבים כמעט כמו של החמין הרגיל, של בשר, תפוחי אדמה, קטניות, אבל פשוט בטיבול הרבה יותר עז, הרבה יותר חריף ממה שאנחנו מכירים בעדות שלנו.
ואז הגענו לכאן, נראה לי. כיסינו את הרוב.
הגענו לישראל?
הגענו לישראל.
נו.
והגענו לירושלים.
או...
ופה יש את החמין שאני הכי אוהב בעולם. איך את מחייכת?
כי אני מתה על זה.
חמין מקרוני.
שו, זה כל כך טעים.
החמין של יהודי ספרד שעלו לירושלים, שעברו בדרך דרך איטליה, אספו את היטריות האלה, והם לוקחים, וזה בעיניי באמת השכלול הכי טוב שיש לחמין. לוקחים את המקרונים, מבשלים אותם קצת, שמים אותם בסיר עם המון שמן, עוף ותפוחי אדמה, נותנים לזה להתבשל, הפסטה עצמה גם מתקשה
בתחתית,
כמו שהסברת מקודם על האורז של העיראקים, ומגישים את זה הפוך, וזה טעים.
זה טעים.
פעם הייתי עושה את זה מלא. לצערי, היום אני נשוי לצמחוני, אז הוא לא יאכל את זה, ואני לא אכין לי...
וזה לא יצא טעים אם תעשה את זה צמחוני?
זה פחות טעים. את יודעת מה? אני אנסה, אבל לדעתי העוף עוזר שם מאוד, העוף נהיה רך אחרי כל השעות בישול, הוא נמס. אני הייתי אוכל גם את העצמות מרוב שהן היו רכות, וזה נפלא.
וואי, זה מדהים. אז רגע, זה בעצם כאילו, זה מצחיק, אתה אומר כאילו יטריות בבישול ארוך, ואיכשהו זה זורק אותי לקיגל הירושלמי של יהדות אשכנז. יש קשר בסוף בין כל המאכלים. למרות שהקיגל של הפולנים הוא מתוק, אבל בוא.
את יודעת למה הפולנים אוכלים מתוק?
כי זה טעים.
זה טעים, אבל זה טעים פושט. אבל הפולנים אוכלים מתוק כי סוכר היה נורא יקר, וזה מעיד על עושר, אם את יכולה להרשות לעצמך לאכול אוכל מתוק. כן. אולי נעשה פרק על סוכר מתישהו.
וואו.
כן. עוד חמין ספרדי ירושלמי, נקרא חמין קונטודוס.
חמין קונטודוס? חמין עם הכל?
טודוס זה הכל, חמין עם הכל. זה באמת איזשהו חמין שעושה שימוש בכל הקטניות שמוצאים. הם שמים שם אוף ממולא, הם שמים שם כדורי בורגול, מאיים ממולאות, שקיות של אורז, כופתרות של בשר, ירקות ממולאים, ערמה, טודוס.
איפה אוכלים את הטירוף הזה?
וואו, צריך לחפש איזשהו ספרדי ירושלמי שעדיין מכין את זה, וזה אחד החמינים הכי עשירים במרכיבים שיש. לרוב הם לא שמים את הכל, הם בוחרים לעצמם כמה מהחבר'ה האלה ושמים את זה. אבל בהחלט נשמע טעים מאוד.
איך הכל נשמר? כאילו, הם מחלקים את זה לסקיות, את כל המרכיבים
כן,
האלה?
כן, כן, מפרידים. מבשלים את זה בנפרד. הספרדים מבשלים בדרך כלל את החמין שלהם בנפרד מסקיות. היום שמים קוקי, אבל פעם שמו סקיות בד. אין קשר בין בישול בקוקי לבין בישול בסקיות בד. בבד יש אינפוזיה של טעמים שעובר ברור. מתבשיל לתבשיל. בקוקי הכל נשאר.
אני אין מצב שאני אבשל עם קוקי. זה נשמע לי לא הגיוני בעלי לשים ניילון בתוך האוכל שלי.
נשמע לא הגיוני, אבל המציאו את זה במיוחד בשביל זה, אז אני מניח שזה בטוח.
זה שהמציאו משהו לפני 100 שנה, זה לא אומר שהיום הוא בטוח. אני לא נוגעת בסקיות קוקי. זה כמו שיש את אלה שמכינים ג'חנון ועוטפים אותו בניילון נצמד.
מה? לא, לא נתקלתי.
לא ראית שיש כל מיני מקומות שמוכרים ג'חנון מוכן ועוטפים אותו בניילון? זה הזיה.
אוקיי.
גם בצרפת, שלמדתי בישול בצרפת, אז זה טכניקה שלמדנו של לעטוף כמו נקניקייה כזאת, בתוך ניילון, ולחסים את זה במים רותחים.
במים, כן.
זה לא הגיוני בעיניי.
כן.
לא אבל... הגיוני בעיניי, כל החומרים הסינתטיים האלה שיכנסו לתוך הסיר שלי. אתה יודע, לפני שקלטנו את התוכנית הזאת, אמרתי עצמי, רגע, ומה יש אצל יהדות הבלקן, אצל היוונים, בולגרים, הטורקים, האם להם יש איזשהו חמין מיוחד?
מה?
אז דיברתי גם עם חיים יוסף, צלם האוכל, גם עם שיילי ליפה, היווניה הגאה, והיא התקשרה גם לרותי אוליבר, שהיא מתכונאית אדירה ובעצמה בלקנית, ואמרו לי שלא, שבאמת מה שהם עושים, הבלקנים, זה באמת את החמין מקרוני, כמו הסמך טטים בירושלים. באזמיר היה חמין שביססו אותו על ארמונים, במקום תפוחי אדמה זה חמין עם ארמונים,
נשמע טעים.
כן, האמת שזה נשמע טירוף, אבל רוב הספרדים, היוונים, הטורקים, הכינו את אותו חמין כמו שאנחנו מכירים בכל מדינות ספרד, והחמין היחיד שמה שהיה מיוחד באזור הבלקן, זה החמין של טובי שבט, שהיה פשוט חמין עם המון המון פירות יבשים בפנים, חמין מתוק,
חגיגי.
מאוד עשיר, כן, מאוד עשיר, מאוד מאוד חגיגי, וזה מה שאופייני לבלקן.
מעניין.
לא, החמין הזה הוא עולם, פשוט עולם.
אבל נראה לי כיסינו את כולם.
אין סיכוי שכיסינו את כולם.
את רובם.
לא דיברנו על הודו, וכאילו הזכרנו את הודו.
להודים יש את הבירייני, ויש להם גם את...
הבירייני שהוא תבשיל על כלל הודי, הוא לא תבשיל רק של יהודים הודים.
נכון.
אז זה מדהים, זה השפיע עליהם.
זה השפיע. ומה עם פרס? דיברנו על פרס?
לא, פרס רק הזכרתי שהאריסה כנראה התחילה מפרס. אני נגמר השידור, רותם ליברזון מדברת איתי, אומרת לי, אפרת? תוכנית על חמין ולא דיברתם עם פרסייה?
הנה.
עכשיו היא צודקת.
אבל נראה לי הגיע הזמן להיכנס למטבח.
יאללה, בוא ניכנס למטבח.
מה החמין שלך?
איזה חמין אני מכינה?
כן.
אז חוץ מזה שאני באמת אני מכינה טבית בביתי לא מעט, ולאו דווקא בשבתות חורפיות, כי אני חושבת שטבית הוא מספיק כליל כדי להכיל אותנו לאורך כל השנה, החמין הפולני שעליו גדלתי, למדתי במהלך הכנת התוכנית שהוא קיבוץ גלויות אחד שלם, כי בחמין שאנחנו מכינים במשפחת אנזל יש שווית, יש בשר שזה שפונדרה, אבל אנחנו שמים גם אוף. אני אישית מוסיפה תמיד גם איזושהי צלע מאושנת, כי אני אוהבת קצת את הטעם הזה, תפוחי אדמה, ביצים קשות, שזה ממש כאילו מגיע בכלל מידות ספרד. אנחנו שמים למעלה קישקה, ואנחנו עושים קוקלות.
או,
כן?
שלום.
קוקלות, אתה יודע, שזה בעצם...
מי עושה אותם?
אבא שלי.
זה היה התפקיד שלו, הקוקלות?
אבא שלי בכלל
מעמיד. אבא שלך הוא הבשלנים.
אבא שלי הוא מעמיד את החמין בבית, כי הוא שיש לו סבלנות. מעניין הקוקלות האלה, תכף נעמיק בהן, אבל איזה חמין אתה מכין?
בגדול, חמין כחמין אני לא מכין. צ'ונט, לא יצא לי כבר שנים. אמא שלי הייתה עושה פעם, עוד כשהייתה בשיאה של תקופת הבשלנות שלה.
ואיך יצא?
טעים מאוד. היא באמת הייתה שמה קישקה, ותכף נדבר גם על הקישקה, אבל זה כאילו היה הדובדבן של הקצפת של החמין. אח שלי היום עושה חמין, והוא עושה תמיד שתי גרסאות, כיוון שהם משפחה של טבעונים, אז יש חמין טבעוני וחמין רגיל.
אח שלך הטייס?
אח שלי הטייס. אני, כשאני רוצה את הטעמים העמוקים האלה של הבישול הארוך, אני עושה חמין אחר, אני עושה חמין מגריסים. ואני לוקח גריסים, שם בהם ציר אוף, ועצם אחת וואו. של מח עצם, ונותן לזה להתבשל כל הלילה בסיר, וזה מדהים.
מאמן.
זה שלושה מרכיבים, וואו, זה כל כך טעים, שזה משהו שבאמת בשבילו בחמש בבוקר אני אקום ואני אנשנש מהסיר.
החמין שאכלת בבית עורך, הוא חמין עם הרבה נוזלים או מעט נוזלים?
הוא חמין יבש, אבל היא כן הייתה שמה נוזלים, היא לא הייתה מבשלת אותו יבש לגמרי, אבל הוא היה יבש מאוד ביחס לחמינים שאנחנו רואים היום. זאת אומרת, לא היה נוזלים, לא היה רוטב.
אצלנו החמין הוא מאוד מאוד רטוב. למען האמת, שוב, במהלך התחקיר לתוכנית הזאת, למדתי שהטיבול שלנו של הבית, וכמות הנוזלים שאנחנו שמים, הרבה יותר קרובה ליהדות הונגריה. כי את החמין שלי אני מטבלת במלח פלפל והרבה מאוד פפריקה.
כן.
וכאמור, הרבה מאוד נוזלים. החמין הוא רטוב, אני מתה עליו, אבל זה ממש קיבוץ גלויות. כאילו, הייתי בטוחה שהחמין שלי הוא פולני אסלי, הוא ממש לא. הוא מגיע מהרבה מאוד תרבויות. שונות ומשונות.
בוא נדבר קצת, בוא נפרק את החמין לגורמים ראשוניים, ונגיד מה אנחנו עושים כל חלק.
זה מאוד חשוב באמת להיכנס ולדבר על כל חלק, כי יש הרבה אנשים שחושבים שחמין זה פשוט לקחת את כל המרכיבים, לשים אותם בסיר, להכניס לתנור, שגר ושכח, למחורת זה יהיה טעים. זה ממש לא ככה.
נכון.
כל מרכיב ומרכיב בחמין דורש טיפול והתייחסות, על מנת שהוא יצא מצוין. להפריד או לא להפריד, זה אולי השאלה הראשונה, האם מפרידים בין המרכיבים, כן או לא? אני אישית לא מפרידה, אבל בכל זאת פולניה אנוכי. אתה מהמפרידים?
אני לא מהמפרידים. אני, יש לי שיטות משלי לשמור על המרכיבים כאילו בנפרד. בוא נתחיל עם הסיר.
אוקיי.
הסיר זה הדבר הכי חשוב.
נכון.
צריכים סיר שיודע לגור חום, סיר מברזל יצוג זה הדבר הכי טוב, אבל אם אין לכם, תחפשו איזשהו סיר אחר שידע לאגור חום. למה אנחנו צריכים לאגור חום? כדי שאם יהיה איזשהם שינויים, אם התנור יקווה, אם החום משתנה במהלך הלילה, כל השינויי טמפרטורה האלה לא משפיעות על הסיר ברזל. וזה מאוד חשוב. הוא גם צריך לשרוד את ה-14, 15, 24 שעות בישול של החמין הזה, וזה מאוד חשוב.
אני גם משתמשת בסיר ברזל יצוק. האמת שלפעמים אני שם אותו בתנור, אבל לפעמים סתם כי בא לי, אני שם אותו על פלטה. כי אני אף לא מצליחה להחליט איך זה יוצא יותר טעים, ככה או ככה. זה יוצא אחרת.
זה יוצא אחרת. אני חושב שהגרסה של התנור יותר מוצלחת.
כי זה חום היקפי.
כי זה חום היקפי והכל מקבל את אותה עוצמה. אבל אם הסיר שלך מאוד טוב, אז הכל יקבל את אותה עוצמה, כי הוא באמת אוגר חום כולו.
לגמרי.
אחרי הסיר יש לנו את השמן, או את השומן. Mm-hmm. ההונגרים השתמשו בשומן אבז, הפולנים השתמשו בשומן אוף, מאוד מאוד יהודי mm-hmm. להשתמש בזה, מתגנים את הבצל, נותנים לו קצת צבע, וכמובן מתגנים את הבשרים, את החלבון שנוסיף לזה.
כן, משכימים את הבשרים.
אם אין לכם, זה בסדר גמור להשתמש בכל שמן צמחי.
אבל האמת היא, שמכיוון שלפחות אני משתמשת בשפונטרה, זה סוג הבשר שאני משתמשת שהוא כל כך עתיר שומן, mm-hmm. אני לא משמה כל כך הרבה שומן נוסף בסיר שלי. כאילו, תמיד אני כן אתחיל בכמה כפות של שומן אוף, כי תמיד יש לי שמלץ בבית,
כן.
או קצת שומן בקר, כי בטעות פעם הצלחתי לגנוב למתן אברהמס שומן בקר. ואז יש לי מלא שומן בקר.
את אוגרת?
לא, אבל זה מחולק בפריזר, ומה יכול לקרות לו?
אוקיי.
ומכיוון שהסיר שלי מאוד מאוד טוב, אז בדרך כלל אני ממש שמה כמות ממש קטנה של שומן, מתגנת את הבצל, וברגע שאני מתחילה להשכים את הבשר, הוא כבר מפריש את השומן שלו. לא צריך עוד הרבה מעבר לזה.
אני לא תמיד אשתמש בשפונדרה.
אז רגע, אז איזה שומן אתה משתמש?
אין לי שומן אבז, אבל כן יש לי שמלץ, יש לי שומן אוף במקפיא, שאני כן משתמש בו לדברים הספציפיים האלה, אבל אם אין, לרוב האנשים אין. אז כל שמן צמחי נטול טעם, או אנמי כאילו בטעם שלו, יתאים פה תירס וכל חבריו.
כן.
בסך הכל, כמו שאמרת, אנחנו צריכים פה פעולה מאוד קצרה של צריבה, רק כדי לשחרר את הסוכרים מהבשר ומהבצל, והיידה, יצאנו לדרך.
יצאנו לדרך. אז על הבשר דיברנו, אני שמה שפונדרה, אני שמה עצמות מוח, לפעמים גם עצמות ברך.
אנשים מאוד ישמחו לדעת הכמויות. זה משהו שתמיד קשה להתמודד איתו, כמה בשר צריך?
אני שמה הרבה. אנחנו משפחה שאוהבת בשר, אנחנו אוכלים את הבשר כחלק בלתי נפרד מהחמין, כלומר, הוא לא רק מטבל לנו את החמין, אנחנו כבר לא בשנות הצנע של מזרח אירופה, שהבשר התפקיד שלו רק לתת טעם לתבשיל. מבחינתי, הבשר של החמין הוא אולי החלק הכי טעים בחמין, אני שמה הרבה. הסיר שלי שאני עובדת איתו בבית הוא של 10 ליטר, לא כזה גדול, זה מה שיש לי.
האדום?
האדום.
אוקיי.
הוא 10 ליטר, אני חושבת שבתוכו אני אשים באזור 3 קילו בשר.
זה המון.
זה המון.
זה המון. הכלל אצבע זה ש100 גרם בשר לאדם. הספיקו, כמובן חתיכה שמנה ועצמות. כמה שיותר עצמות יהיה שם, אז עדיף לנו, זה ישחרר.
אבל כשאני אומרת לך 3 קילו, אני מתכוונת לבשר ולעצמות, למרכיב הבשרי של כל הסיפור הזה. אז זה לא כזה, זה הגיוני.
כמה מזה זה עצמות? חצי חצי,
תראה, גם שני שליש. גם כשאני שמה שפונדרה, אז אני מבקשת את זה שפונדרה על העצם. אז זה גם כבר נותן קצת עצמות, ובטח אני אשים איזה 4 עצמות מוח בפנים. לפעמים גם אני מחליפה חלק מהבשר בעוף, כי נורי אוהב עוף.
נורי אוהב עוף. כן.
אף מילה עליי.
אמא שלו לא נוגעת, אוקיי.
אז בטוטל זה 3 קילו, אבל האמת היא שאני הכי שמחה שאבא שלי עושה את החמין, כי אבא שלי לא עושה 10 ליטר, אבא שלי עושה בסירים של כמעט 20 ליטר, ואז אפשר להתפרע שם.
חגיגה.
כן.
הכל. כן. מה יש לך? שלום קצב, מה יש לך?
הוא מופרע לגמרי, הוא עושה 3 סירים. שהוא עושה. הוא עושה, יש לו סיר נירוסטה אחד גדול שאותו שמים בתנור, mm-hmm. יש לו לקרוזט ענק של איזה 17 ליטר שאותו שמים על הפלטה, ועל הפלטה השלישית יש עוד סיר קטן יותר של 7 ליטר, שזה הסיר שממנו מותר לגנוב עד שהאורחים מגיעים.
הסיר שמותר לגנוב זה באמת פיצוח גאוני.
גאון.
אבל למה צריך 2 סירים נוספים?
כי הוא מאכיל 10 אנשים, הבן אדם לא שפוי, הוא עושה חמין, מגיעים 50 איש.
וואו. טוב, נקסט, קטניות?
דבר.
קטניות, זה החלק הכי טעים בצ'ון, בדעתי. הקטניות המבושלות. כמו שאמרנו מקודם...
אנחנו ממש משלימים אחד את השני.
את לא אוהבת.
קח את הקטניות, תביא לי את הבשר.
לא, אני מאוד אוהב את הבשר, אבל אני באמת אשתמש ביותר לטיבול. הקטניות לדעתי נותנות את כל האופי. אני מאוד אוהב את השועית הלבנה הקטנה, אני אוהב גריסים, ואני פריק של חיטה, אני אוהב חיטה בכל מצב, בעיקר בתור לחם, אבל לחם ופסטה, אבל גם בתוך תבשיל.
ואתה מערבב את 3 ביחד?
מה שצריך לעשות, יש את הקטניות שצריך להשרות, שזה השועיות הגדולות, שצריכות השריה של לפחות 4 שעות, ועדיף גם יותר, ואני גם עושה להם בישול מוקדם. קצר מאוד.
באמת?
כן. ואני שם מלח במי בישול.
מה?
כן.
וואו.
הדבר הזה הולך להתבשל 24 שעות, הוא ירח. הוא לא יישאר קשה. לא משנה כמה מלח תשים
לו. רק נסביר שאחת הגישות לבישול שועית, באמת היא להוסיף את המלח רק בסוף כדי לאפשר לה להתרכך. בגלל זה אמרתי את המה?
אבל זה עוזר לשמור על הצורה שלה. ואז יש לך את שאלת הסדר של איך את שמה את הדברים בסיר.
נכון.
אז למטה תמיד שמים את העצמות ואת הבשר, ומעל זה שכבה של תפוחי אדמה, ומעל זה שמים את הקטניות, אז אני פשוט שם משהו בצד אחד, משהו בצד שני, משהו בצד שלישי, ולא מערבב אותם ביחד.
אתה לא נוגע יותר מדי.
אני לא נוגע יותר מדי. ואז, גם בגלל שבישלתי בישול מקדים במלח, וגם בגלל שהשריתי את זה, אז הקטניות שומרות על צורה שלהם.
כן.
אני מאוד אוהב חומוס, אבל נדיר שאני אשים חומוס, אני איש של גריסים ושויות.
גם אני מאוד אוהבת גריסים, ומאוד מאוד אוהבת חיטה בחמין. לגבי השווית, אני פריקית אשריית ובישול מוקדם, כי אני חרדה מאוד מהגזים. בכל זאת בחורה. משרה ללילה שלם את השווית, ולמחורת עושה שלוש הרתחות.
שלוש הרתחות? למה אני... צריך שלוש הרתחות?
נכון שבהרתחה, אני כאילו שם את השווית במים, מביאה לרתיחה, נותנת לה לרתוח איזה כמה דקות.
אוקיי.
Okay. יש למעלה שכבה של קצף, שזה נכון. מפריש, הרי כל הקצף הזה זה גזים.
אוקיי.
Okay. אוקיי? Okay? מסננת שוטפת, מתחילה מההתחלה, מביאה לרתיחה, שוב יוצא קצף אבל פחות, מסננת שוטפת, פעם שלישית, כבר אין קצף בכלל, אפשר לצאת לדרך עם החמין, החמין של משפחת אנזל אינו עושה גזים, באחריות.
בית שמאי, גרסת בית שמאי.
גרסת חרדי הגזים.
וכמה שמים?
מה?
קטניה?
כמה שנשאר מקום, אחרי כל התפוחי אדמה והבשר.
אז זהו, הכלל אצבע הוא בערך שליש כוס מכל קטניה לאדם, אבל לקראת התוכנית ראיתי מלא תחקירים, ראיתי מלא סרטונים של סבתות שמבשלות, ולכולם יש את הפטנט של הכמה שנכנס בכף היד.
יפה.
אז היא שופכת מהסקית לכף היד ושמה בסיר וסופרת כמות אנשים, וזה כמות הקטניות שהיא תשים בסיר. זה די חמוד.
זה מקסים, האמת שמה שנכנס בכף היד זה באמת בערך שליש כוס.
כן.
אז אתה שם בעצם שליש, בערך כוס לאדם של קטניות.
בערך, כן.
יפה. ואת החיטה אתה לא משרה? את החיטה ואת הגריסים?
לא. את החיטה ואת הגריסים לא צריך להשרות. את השויות הקטניות הגדולות יותר, כן. מה עוד?
מה עוד? הגענו לחלק הכי טעים בחמין, בעיניי.
מה?
הקישקה.
קישקה.
איך אני אוהבת קישקה. אני מוכנה רק זה.
קודם כל, למאזיננו המזרחים שלא נתקלו בקישקה, קישקה זה תערובת של קמח עם הרבה פלפל שחור, מלח ובצל מטוגן ושומן, הרבה מאוד שומן, ואת כל הדבר הזה דוחסים למאי ומבשלים הרבה שעות, וזה הדבר הכי טעים בעולם. זה נשמע דוחה. אבישי חוטף צמרמורות כשאני מדבר על הדבר הזה, אבל זה...
למה? זה נקניקייה בלי בשר.
איך בכלל?
במקום שיש בשר, יש שומן, מה יכול להיות רע?
אז זה מאוד מעניין שאמרת נקניקייה, כי דיברנו מקודם על יהדות פולין. יהדות פולין הלכה וגדלה לה כקהילה, ופזלה הצידה, וראתה מצדדיה מימינה ומשמאלה, סוג של נקניקייה. לנקניקייה הזאת קראו קישקה.
קישקה?
קישקה.
באמת?
לא קישקה, קישקה. נקניקייה פולנית, שבמקור היא סוג של נקניקיית דם, כמובן שהיהודים לא אכלו דם, אבל זה קצת מעניין, כי רוב המרכיבים של קישקה שאנחנו מכינים אותו בגרסה היהודית, מאוד דומים לאיך שמכינים נקניקיות דם. גם בנקניקיות דם שמים איזשהו בסיס של קמח, או גריסים, או סולת כדי שיספחו את הדם, והיהודים פחות דם,
okay.
יותר קמח,
אסור על פי חוקי היהדות. דם,
אבל הם בהחלט מצאו להם כאילו את הפתרון, והם השמיטו את השומן חזיר, והחליפו אותו בשומן של אוף, והתוצאה זה הקישקה שאנחנו מכירים היום.
גם אגב, בחמינים מזרחיים יש את הסבנה, את בעצם את המאיים הממולאים, שזה טעים בטירוף. Mm-hmm. אגב, זה מאוד מוזר שאמרת של הנקניקייה הזאת קראו קישקה, כי קישקה זה מאיים, כאילו מה, לפולנים הייתה מילה שנלקחה מאידיש?
בוא לא נשכח ש... כל הנקניקיות בעולם הגיעו ממעיים.
כן.
אז יכול להיות שגם היידיש הגרמנית הזאת נובעת מהשם של המעיים.
כן.
בסופות...
הדבר השני שבאמת אנחנו שמים אצלנו בחמין זה הקוקלות, שתראה גם איזה דמיון במצלול יש בין קוקלה לבין קיגל.
כן.
אנחנו לא מדברים על הקיגל, אותו מאפה איטריות שחום שמגיע גם כן האשכנזים, אלא על הקיגל, או כמו שסבתא שלי קוראת לזה קיגלה, שזה פשוט כופתאות של אותו המילוי כמעט שיש בקישקה, של שומן אוף, שומן אבז, קמח, הרבה מאוד בצל שטוגן עד שהוא ממש בצבע חום כאה, יוצרים מהם כופתאות, עיגולים, ומניחים למעלה בחלק העליון...
קישקה בלי קישקה.
כן, מניחים את זה למעלה בחלק העליון של החמין, זה וואו. באמת, זה אני יכולה לאכול רק את זה. מבחינתי, אם לבחור דבר אחד בתוך החמין, זה קישקה וקיגלה.
אני לגמרי מסכים איתך. לאשכנזים יש גם את ההלזלה, שזה, למי שלא יודע, אותו דבר, אבל במקום להשתמש במאי, משתמשים בצוואר, בעצם שמיל אמר לנו את זה.
בצוואר של עוף.
באור של הצוואר של העוף, ודווקא מעניין מאוד איך אחד שרד עד היום, וכשהולכים למטבחים אשכנזים, מוצאים באמת קישקה, אבל לעולם לא ימצאו אלזלה.
המלאכת התקנת האלזלה היא מאוד מאוד מסובכת, כי אתה באמת צריך להפריד אור מאוד מאוד עדין, שאגב, הוא גם לא כזה ארוך, בוא, זה בסופו של דבר כן. עוף. זה דורש הרבה עבודה, אבל אני... אכלתי אלזלה, ממש לא מזמן.
איפה?
במסעדת קיטון.
בקיטון יש אלזלה?
בקיטון יש אלזלה.
של אורנה?
של אורנה, הם מתגנים אותו, וזה, מי שאוהב אלזלה, נמס, באמת. אבל האלזלה הכי טוב שאכלתי בחיים היה בבסטה, שהם הביאו פעם איזושהי שפית מפולין, שעד היום מכינה אלזלה. היא לא יהודיה, אבל מכינה אלזלה.
מדהים שהטכנולוגיה התפתחה מספיק כדי לייצר מאי מלאכותי, אבל לא פיתחו אור מלאכותי בשביל שנעשו אלזלה גם בצורה...
מעניין אם אנשים שומעים אותנו כרגע בתאווה או נגאלים.
כן, הרוב נגאלים, אני בטוח.
כן, מי שלא... כן, כי זה מהמאכלים האלה, שאם הם לא בתרבות שלך, אז אתה נגאל. זה כמו שיש כאלה שקשה להם לראות את חול, זה כמו אני שנחרדתי ביפן, שנתנו לי לאכול רחם, שאני עד...
רחם של חזיר.
סירבתי לטעום, זה ממש היה הלימיט שלי. וכמו שבוע שעבר, שהייתי בארוחה מאוד מעניינת אצל אסף דוקטור, בדוק, שבעצם קיבל משימה לבשל את הוורסיה שלו לאוכל בוליביאני, והיה שם גמל.
אוקיי.
וגם זה, יש אנשים שהיה להם יותר קשה לאכול, וכאלה שיותר קל להם לאכול. זה בסוף עניין תרבותי, זה לא באמת עניין של טעים לא טעים.
רוב היהודים נגלים משרימפס, כן. והנוצרים אוכלים אותו בשמחה, וחיינה וחיינה. הבעיה הכי גדולה בקישקה, הבעיה לזה זה שזה מתפוצץ.
נורא. הבעיה שזה מתפוצץ, אתה לא מוצא את זה בתוך הצ'ון.
בדיוק. וזה, בגלל זה באמת, יש מיליון פטנטים, יש כאלה שאומרים לחורר את זה, יש כאלה שאומרים לבשל את זה לפני.
או לתגן, כן.
או לתגן את זה, או לבשל את זה במרק. יש כאלה שעוטפים את זה בנייר פרגמנט. בכל מקרה זה צריך להיות למעלה, למעלה, למעלה. אסור שישב על זה משהו.
מה אתה עושה?
אני מהמתגנים והמחוררים.
אז אני גם מהמחוררים, זה לא תמיד עוזר, אבל אני רוצה לאמץ את מה ששמיל אמר בשיחה בתוכנית הקודמת, על העניין של לשים את זה בסיר נפרד. לעשות בעצם את המלית של הקישקה, את הקיגל מה שנקרא, ולשים בסיר נפרד בתוך סיר החמין הגדול.
אני קצת קשה לי עם זה.
נשמע לי פתרון מדהים.
אני חושב שהטעמים כן צריכים להתמזג אחד בשני, אבל אני אתן עוד איזשהו טיפ. אפשר לבשל את זה בישול הרבה יותר קצר. זאת אומרת, זה לא צריך באמת לשהות 24 שעות.
בשעתיים האחרונות.
בדיוק, שעתיים, שלוש האחרונות, מוסיפים את זה, זה מקבל את כל הטעמים וגם את הצבע.
אגב, לא ממש חייבים להכין קישקה לבד בבית, זה לא כזה פשוט להכין בבית, יש מקומות שמוכרים קישקה מצוין. אני קניתי פעם אחרונה, לדעתי, זה היה בחוות צוק, מוכרים קישקה.
וואלה.
כן, להכניס לתוך החמין, שגר ושכח.
אוקיי. ואז מה עוד יש לנו בחמין? ביצים.
ביצים קשות.
חמינדוס.
יס.
יאללה.
אני מבשלת אותן לפני שאני מכניסה אותן לסיר הגדול. משני מניעים, גם כי שלא התפוצצו לי בתוך הסיר הגדול, אבל גם כי הקליפות הרבה פעמים נגועות בסלמונלה, אז שלא יגעו לי בשאר האוכל בתוך הסיר, אלא ישאירו את הסלמונלה בסיר הראשון שבו התבשלו הביצים הקשות, ואז אני מעבירה אותן נקיות וצחורות לסיר הכללי.
את מבשלת עם תה, בלי תה? רק מרתיחה.
את הביצים בבישול הראשוני? כן. בלי תה, בלי כלום.
אז אני, יש לי פטנט שלמדתי מדודה שלי, שהיא בולגריה, שהיא מבשלת את הביצים בתה, משהו כמו 3-4-5 דקות, ואז סודקת אותם. ואז מעבירה את זה לסיר הגדול, ואז מתקבל המרקם שיש המגניב הזה שהביצים האלה מקבלות, וזה גם חמוד מאוד.
זה נורא יפה, זה כמו הביצים סיניות.
ביצים סיניות. מה עוד נשאר לנו? תפוחי אדמה?
תפוחי אדמה. הכי פשוט.
הכי פשוט שיש. יש כאלה ששמים בטטות. אני אנטי, אנטי, אנטי. הדבר הזה, אין לו מה לחפש בחמין. זה גם נהיה מושי רך ומתפרק, וזה גם מתיקות שלא קשורה.
אני לא אוהבת את החמין שלי מתוק. אני חושבת שבאמת צריך לסמוך על החמין ועל זמן הבישול שלו, שהוא יוציא, כמו שאמרת, את המתיקות הטבעית, את הסוכרים הטבעיים שיש בבשר ובשאר המרכיבים שיש בבשיר, בבצל. הוא בסופו של דבר נותן מתיקות. אני לא רואה צורך להוסיף שום מתיקות לחמין שלי.
אז זהו, יש כאלה שכן מוסיפים. כן. יש כאלה שמוסיפים דבש, יש כאלה שמוסיפים סילן.
אפשר להוסיף איזה גם ארבעה שזיפים מיובשים, זה גם יכול לתת מתיקות. אם כן לא שמים בטטה, אז אני תמיד אומרת פשוט לקרצף טוב את הקליפה שלה ולשים אותה שלמה, ואז לפחות היא לא מתפרקת לגמרי בתוך הסיר.
אני, זה לא עושה לי טוב לחשוב על בטטה.
לא, אני לא שמה בטטה, אני רק אומרת, אם מישהו רוצה לשים בטטה, אני מוצאת לו פתרון. לוקסי, נו, יש כאלה שאוהבים בטטה, מה, ואולי הם מאזינים לנו עכשיו? מה, נגיד להם שהם לא בסדר? אולי הם לא יאזינו לנו יותר.
מה שכן נחמד זה שדווקא תפוחי אדמה הגיעו לסיר החמין, אבל שורשים אחרים אנחנו לא שמים. נגיד גזרים, אנחנו לא שמים בחמין.
וחבל, אתה יודע איזה טעים זה לעשות חמין של גריסים ולתקוע בפנים לפתות?
לפתות, אנחנו גם לא שמים.
קולרבי, זה נשמע לי פגז. בוא ננסה, נראה מה יקרה.
חמין שורשים, אין אב. אם אתה עדיין שומע...
תשים. אגב, כן היה במזרח אירופה, לפני שהגיעו תפוחי אדמה לאירופה, היו שמים לפתות. התפוחי אדמה החליפו את השורשים האחרים.
מעניין למה.
למה זה החליף?
למה תפוחי אדמה החליפו? מחזיקים יותר טוב, הטעם שלהם יותר נעים, אין מה לעשות.
כן, וגם זה פחממה, זה מסביע יותר.
וזה פחממה.
כן. אני רוצה לדבר על הנוזלים בחמין, על הטיבול של החמין.
אוקיי.
אז כמו שאמרנו מקודם, רוב הטיבול של החמין מגיע מהזמן שבו הוא שואב בחום. מלח, פלפל, אני שמה פפריקה, אבל גם זה לא חובה. אם אתם מדות המזרח, שימו את הקורקום, את הכמון, את הבערת. אפשר גם לבחור רק חלק ממרכיבי הבערת, למשל מוסקת, ציפורן, או מוסקת וקינמון. מה שרוצים באמת אפשר לשים שם, אבל נורא 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 חשוב שזה יהיה בעדינות. לא צריך לפוצץ בטעמים.
אז אני חושב אחרת.
אתה כן מפוצץ בטעמים?
לא מפוצץ בטעמים, אבל המלח. המלח פה הוא קריטי בצורה היסטרית.
לא, ברור.
צריך לשים הרבה יותר מלח ממה שחושבים. זאת אומרת, תשימו את המלח, תתאמו את הנוזלים. אם זה מלוח מדי, החמין מושלם. הרבה מהמליחות הזאת תתפוגג לה עם הזמן.
היא גם נספגת, קודם כל...
נכון.
הרי אחד הדברים בתפוחי אדמה זה שאם יש לך תבשיל מלוח מדי, אתה שם תפוח אדמה אחד שיספוח את כל המלח. כן. פה כל הסיר מלא לך תפוחי אדמה.
אז חובה לשים את המלח, ואין דבר יותר נוראי...
מחמין תפל.
חמין שבישלתם אותו 24 שעות, ואז הוצאתם אותו, לשפוך עליו מלח מלמעלה, בחיים לא יעורר אותו, כמו לבשל אותו מלכתחילה עם מלח.
כן, זה לא כמו תבשיל של שעתיים, שאתה יכול לשים קצת מלח מלמעלה, וזה בסדר. יש משהו בזה שהוא היה סגור, מכונס בתוך עצמו במשך כל כך הרבה שעות, שהוא מקבל פחות טוב את הטיבול מבחוץ. אני אגיד לך טריק שאני עושה.
כן.
לפעמים הרי, אתה יודע, בבוקר מוקדם או באמצע הלילה מתעוררים כדי לראות שלא חסרים נוזלים בסיר החמין. כשאני מטבלת את החמין, אני פשוט מערבבת מים רותחים, עם תערובת הטיבול, מאזנת את תערובת הנוזלים, ואז יש לי תערובת נוזלים מוכנה ומאוזנת בטעמים שלה, ואם אני צריכה באמצע הלילה להוסיף עוד נוזלים לסיר, אני לא מוסיפה רק מים.
מגניב.
שמדללים לי את הטעמים, אלא בעצם זה אותו פרופיל טעמים בנוזלים שאני מוסיפה בלילה.
אוקיי.
You like the tip?
I like the tip. ואז בלילה מה קורה? את מאלה שקמים בחמש בבוקר, נכון?
אני מאלה שקמים גם בלילה, אני לא באמת זונחת את החמין לגמרי.
מחרדות?
לא הייתי מחרדות. תראה, אולי נגיד בפעם האחרונה שהכנתי חמין, זה באמת היה בתנור חדש. אז כן, לא ידעתי מה, איך הוא הולך להתנהג לי. צריך ללמוד ולהכיר את התנור שלך בבית כדי לדעת כמה נוזלים החמין שלך צריך ויכול לשאת. אז זהו, אבל לא, זה לא מחרדות. אני רוצה לספר על עוד חמין שאני עושה. חמין של בוקר.
מה זה חמין של בוקר?
תראה, תמיד שאנחנו אוכלים חמין, אנחנו שמים אותו ביום שישי, אוכלים אותו בשבת בצהריים, ואז נגמר את השבת, אתה גמור, אתה מת. אתה גמור. אי אפשר לאכול יותר כלום.
כן, זה מחיר שצריך שלם, אבל זה שווה את זה בעיניי.
אז למה לא לאכול חמין לארוחת ערב, אני אומרת? ואז ללכת לישון.
ואז ללכת לישון?
אז מה שאני עושה, הרבה פעמים אני, אתה יודע שאני קמה מאוד מוקדם.
לא שללכת לישון על בטן מפוצצת חמין, זה דבר כל כך נעים, אבל בסדר. כן, את משוגעת, את קמה בחמש.
אז כן, אני אחרת לא מספיקה כלום. אז אני יכולה בחמש בבוקר להעמיד סיר של טבית או של חמין, להכניס אותו לתנור. ואז בערב, כשכולם מתקבצים בבית, אומרים נורי ואור, לאכול חמין לארוחת ערב. מי אמר שה-12 שעות צריכות להיות מערב עד צהריים? למה הם לא יכולות להיות מבוקר עד ערב?
אוקיי. אוקיי. פטנט, חמין של בוקר. רג'יסטרד, אפרת אנזל. ומה אוכלים עם החמין?
מה, ליד החמין?
ליד החמין.
לא הרבה.
אני חושב, חזרת, חרדל וסלט ירוק. וזהו.
זהו.
לא צריך מעבר לזה.
אני כל כך מסכימה איתך.
כן, נתיתי?
לגמרי, אני חושבת שכשמזמינים אורחים לשבת בצהריים ומגישים חמין, לא צריך, בטח ובטח שלא צריך מנה ראשונה, ובטח ובטח שלא צריך הרבה דברים ליד. כן, כדאי לפרק את החמין למרכיבה ולהגיש את זה בכמה צלחות, כשכל אחד יוכל ליהנות מכל הטעמים, ולא לחפור בתוך הסיר שבטוח יפרק לכם את כל השכבות שבניתם. אז יש את החמין שמפורק, וליד זה, סלט ירוק, חמוצים, חזרת, חרדל. זה הוא.
לא צריך מעבר לזה.
וחריף. אם מישהו אוהב חריף, אז גם חריף מאוד יכול לעזור, אבל...
החריפות שלנו מגיעה מהחזרת והחרדל.
כן.
אמא שלי עושה חזרת, וואו.
לבנה?
לא.
סגולה?
סגולה עם סוכר, אבל חריפה... נמס לך המוח. נמס לך המוח.
זה נורא כיף.
זה נורא כיף. אפשר גם סלט קרוב. פרק על חזרת.
אפשר סלט קרוב.
אוקיי.
ואפשר עכשיו, בחורף הרי מה יש לנו שם בחוץ, מלא עלים ירוקים מדהימים, אז אנחנו יכולים לעשות סלט של ג'רג'יר ועלי טרד ורידג'לה והכל. זה סופר מגניב. סלט ירוק.
יפה.
ירוקים אמיתיים. אני רוצה אבל לספר לך עוד משהו.
כן.
כשאנשים מגיעים אליי לאכול חמין, גם ככה כבר דיברנו על זה שהם מעולפים אחרי החמין, ואי אפשר לזוז איזשהו מקום, אז אני אומרת, למה כבר לא לשתות עם זה קצת אלכוהול?
או. אלכוהול וחמין.
אלכוהול, חמין וקפה.
הפסקת קפה?
הפסקת קפה.
הפינה הפסקת קפה מוגשת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם מדי שבוע את התוכנית שלנו עם כל הנושאים מעניינים שאנחנו אוהבים לדבר עליהם.
אז אני רוצה לספר לך על קפה ואלכוהול.
כן.
הסוף של הסיפור שלי יהיה זה שאני מערבבת קפה עם אלכוהול. אבל אני אתחיל, את הסיפור כדאי דווקא להתחיל באירופה, אי שם במאה ה-18.
אוקיי.
בזמנו רוב האירופאים, אתה לא מאמין מה הם היו שותים לאורך היום.
מה?
אלכוהול.
באמת?
למה? כי המים היו מאוד מאוד מזוהמים. אז הם העדיפו לשתות יין ובירה ולהיות יותר בטוחים.
אוקיי.
אבל אז התחיל הסחר עם העולם הערבי, והקפה שמגיע במקור מאפריקה, הגיע ככה לאירופה דרך מדינות ערב, ופתאום הם שמו לב שמי שמתחיל את היום שלו עם כוס קפה, א', לא קורה לו שום דבר, כי המים מורתחים, ולכן כל החיידקים בפנים מתים.
כן.
אבל יותר מזה, הוא ערני, והוא נמרץ הרבה יותר מכל החברים שלו שהתחילו לשתות בירה על הבוקר. מגביר את כמות העבודה, מגביר את איכות את העבודה, את ההספקים, וככה בעצם אירופה נחלצת מידי האלכוהול, ומתחילים להיפתח בתי קפה בכל אירופה, אתה יודע, מקום שבהם מדברים פילוסופיה, תרבות, אומנות וכו'.
כן, מקומות מפגש.
אבל האלכוהול לא לגמרי נעלם. מה שקורה שמתחיל להיות שילוב בין אלכוהול וקפה, ואלה דרינקים לדעתי שהם מהממים אחרי שסיימתם לאכול את החמין. מצד אחד זה קפה שעוזר ככה בעיכול של החמין שהרגע אכלתם, ומצד שני הוא עדיין ככה גורם לכם לתפוס ראש עם נגיעת אלכוהול בפנים. חוץ מזה שאחרי שאוכלים חמין גם ככה אי אפשר לנסוע לשום מקום, נכון? אתה רק רוצה לשבת ולרבוץ?
לפתוח כפתור לשבת
ולרבוץ. לפתוח כפתור, אז בוא תשתה קצת איזה דרינק, מה קרה? גם ככה אתה לא נוהג.
תמיד כיף.
שני דרינקים ממש כיפים של קפה עם אלכוהול שנורא קל להכין בבית. אחד זה קפה קורטו.
כן.
קורטו באיטלקית זה מתוקן, corrected,
אוקיי? מה מתוקן בו?
מה מתוקן? יש בו אלכוהול.
הקפה היה בסדר, אבל תיקנתי אותו.
תיקנתי אותו, זפתי בפנים אלכוהול. האיטלקים שותים את זה עם גרפה בפנים.
אוקיי.
או עם סמבוקה, שזה בעצם ליקר האניס העדין של האיטלקים, שהוא הולך מדהים עם קפה. אבל אתם בבית יכולים גם לשתות את זה עם ברנדי. אני חושבת שזה הולך פגז גם עם רום. לא צריך הרבה, אלכוסית אספרסו, איזה כפית כאילו של אלכוהול. יש אפילו כאלה ששותים את זה עם ערק, בעיניי זה קצת קשוח. הדרינק השני, זה מה שנקרא הוט שוט גליאנו.
הוט שוט גליאנו, שלום לך.
שלום, אני זוכרת את זה מהתקופה שהייתי ברמנית. זה פשוט לוקחים כוס של צ'ייסר, כוס של צ'ייסר יש בה 60 סיסי, וממלאים בשכבות 20 סיסי, כלומר שליש אספרסו, 20 סיסי גליאנו, שזה ליקר תפוזים, ולמעלה 20 חלב חם. אגב, אם מוזגים את זה באיטיות לכוס, אפשר ככה, אתה לוקח כפית, הופך את הכפית ומוזג את כל הנוזלים על הכפית בעדינות, אתה יכול לבנות בעצם שכבות, אתה מגיש משקה שכבות, סטייל קפולסקי, שנות ה-80, אבל זה אחלה דרינק, זה קפה בטעם תפוז עם קצת חלב חם, זה פגז לאחרי האוכל. זהו. ואם אין לכם מכונת אספרסו בבית, אז אפשר לקחת אמריקנו, עם קפה מגורן, נס קפה של אליט, כזה, לא משנה מה. אתם עושים אמריקנו ארוך, מוסיפים לו, נגיד, על 200 סיסי של קפה, בערך 60 של איזשהו ליקר, זה יכול להיות בייליז, זה יכול להיות פרנג'ליקו, שזה ליקרים של קפה, קצת 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 סוכר, אחלה דרינק מפנק לסוף הארוחה.
נשמע טעים.
נשמחה.
יפה, למדנו.
ומה חשוב לזכור?
מה?
עוד דבר אחד אחרון.
נו.
שאם שותים לא נוהגים, כלומר זה שקפה, כששותים אותו, אז הוא מאיר אותנו,
כן.
הוא לא מפוגג את השפעת האלכוהול. אנחנו עדיין שיקורים, רק אנחנו ערניים ולא מודעים לזה שאנחנו שיקורים.
שיקורים ורוטטים.
בדיוק.
טוב. אז אם אכלנו את הקפה בתוכנית הקודמת, הפעם אנחנו שותים אותו עם אלכוהול.
כן.
יפה. אפרת?
מה?
הגענו כמעט לסיומה של התוכנית.
אוקיי.
דיברנו מלא על חמין.
מלא.
אבל לא כולם יכולים להכין חמין בבית.
או מה? לא רוצים.
או
אין להם זמן.
כוח. אין להם כוח. או אין להם זמן. מה, איפה אוכלים אלה שרוצים לקנות חמין?
או. שאלה מעניינת.
שאלת השאלות.
עם מי כבר דאגת שיספק את התשובות?
גיל גוטקין החמוד בא לבלוג, מבשל ואוכל, שהוא כבר נראה לי יש לו פינה קבועה אצלנו בתוכנית. בוא נתקשר אליו, הוא ייתן לנו את חמשת המקומות לאכול בהם חמין. הלו, הלו, הלו.
מה העניינים?
שלום גוטקין. מה שלומך?
כל טוב, מה העניינים?
החיים הרבה יותר טובים כשאתה איתנו על הקו.
איזה כיף.
אנחנו מבשלים פה חמין כבר שעתיים וחצי באולפן, כל מה שבא לנו זה שמישהו יכין חמין עבורנו.
הכי כיף חמין מוכן, כי באמת כאילו למי יש כוח לחכות...
או, את רואה? על זה לא אמרנו, לחכות. למי יש כוח לחכות.
נכון.
אוקיי, אמרנו למי יש כוח להכין.
לחכות ולהתעורר באמצע הלילה, כי הריח כאילו משגע אתכם.
כן. חמין לארוחת בוקר.
הרבה יותר כיף שזה מוכן. יחסית יש הרבה מקומות לקנות בהם חמין בתל אביב, אבל הפעם אמרנו שנלך על מקומות מחוץ לעיר. זה כבר היה לי יותר קשה למצוא.
לוקסי, אתה, כאילו, אתה מבין, אני בכלל לא יודעת, אני חשבתי שלוקסי מבקש ממך איפה קונים חמין באופן כללי. רק עכשיו נודע לי שהוא שלח אותך מחוץ לתל אביב.
כן, כי בתל אביב יש לנו את שני החשודים המיידיים.
סנדר וקיטון.
סנדר וקיטון, וכולם מכירים אותם, זה מסעדות של כבר 70 שנה. אבל מחוץ לעיר, ויש לנו הרבה מאזינים מחוץ לעיר, איפה הם אוכלים את החמין שלהם?
אוקיי.
אז גודקין, תורך.
אז המקום הראשון זה בעיר החשודה המיידית בני ברק.
אז טוב, אוקיי. רמאות, אבל בסדר, אוקיי.
למה רמאות? זה מוניציפלית עיר אחרת.
אוקיי, בסדר.
אבל לא, 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 לא בחרת, זה לא בני ברק. בחרתי גם מקום ספציפי בבני ברק, כן, אבל...
איפה?
יש מלא מקומות בבני ברק לאכול בהם, אבל אני בחרתי את... רוב המקומות שם הם כאלה נורא... כוחונים חשוכים שאוכלים מהם רק גברים, הם קצת...
כן, זה מקומות שצריך לעלות לקומה רביעית.
לא, הוא צודק.
כן, כן, רוב המקומות שם הם כזה באים אחרי התפילה, יושבים בשולחנות ביחד, וזה רק גברים, וזה נורא כזה הראי, אז אני מאוד אוהב לאכול דווקא בשלייקס, שזה מקום די חדש, שהוא קיים משהו כמו 4-5 שנים.
שלייקס?
וואה.
שלייקס, זו מסעדה שפתוחה רק ביום חמישי בערב.
כן.
היא... כולה בשביל הערב האחד הזה. ביום חמישי בערב זה אומר עד 2-3 בלילה, כי זה הזמן שבאים לבלות בבני ברק. היא מאוד נעימה, יחסית מוארת, נשים וגברים אוכלים ביחד, יש בה משהו נורא כיפי, הבעלים נורא חמודים, והחמין שלהם מגיע בצלחת ענקית, הם קוראים לו חמין מלכותי. וחוץ מכל הבשר ותפוחי אדמה ושועית וחיטה,
כן.
יש כמובן קישקה גם, נהדר.
זה מהקישקה אבל... מהגדולים, האבים או הדקים?
אבה, מלא מטובל כזה כיפי, אבל חוץ מזה יש שם גם פרוסה של קיגל, שכזה חצית עוברת ברוטב, וחוץ מהקיגל יטריות יש גם קיגל תפוחי אדמה, שהם קוראים לו אוברנייט, שהוא מתפשל כל הלילה גם כזה כמו החמין.
וואו.
הוא קצת צרוף כזה בצד אחד, ורח וכיפי, והוא סופג טוב כזה את הרוטב של החמין.
מדהים.
מנה מהממת שאיזה 3 אנשים יכולים לאכול ממנה בקלות.
אוקיי.
זה די מדהים, אתה יודע שפעם הייתה מסעדה שקראו לה שלייקס, כאילו לפני הרבה מאוד שנים, אני מנסה לזכר בדיוק, כאילו, של מי
באמת,
הייתה.
באמת? בתל אביב?
כן, כן. ממש לפני שנים, צריכה להיזכר. אני אזכר.
מעניין.
מה המקום השני?
המקום השני, מקום שנקרא סלמון בפתח תקווה.
סלמון?
כן. אני יכול להיות שזה סלומון, וזה שם משפחה, אבל...
כן, סלמון זה דג, סלומון זה יהודי טוב.
אז זהו, כן, זה בית אוכל עיראקי כזה. זה בעיקר קייטרינג ואוכל מוכן שאפשר לבוא לקחת, אבל בשעות הצהריים יש לה גם שולחנות, אפשר לבוא לאכול, ושם יש את החמין שהרבה יותר קשה למצוא מהחמינים הרגילים שאנחנו מכירים, את התצבית העיראקי.
קודם כל, אתה צדקת, באמת קוראים לזה סלמון, ולא סלומון.
זהו.
אני פה בגוגל בדיוק.
וואו, את מהירה.
בז'בוטינסקי 112, זה?
כן, כן. וזהו, זה טבית, והוא כזה עם אורז אדום, כמו האורז של העיראקים, שמבשלים אותו כזה בצירופ, אז הוא נהיה אדום, וגם אוף, שהאוף ממולא גם באורז, וחתיכות של בקר, ומלא מלא תבלינים, בהרת, וכל מיני כאלה, זה מאוד שונה מהחמין שאנחנו מדמיינים לעצמנו, אבל זה טעים בטירוף.
אני יכולה על טבית, אני יכולה לחיות על טבית.
כיף נורא.
כן.
כן, זה גם כאילו פחות כבד קצת מהחמין האשכנזי.
כן, לגמרי.
מה המקום השלישי?
המקום השלישי, שנראה לי שכבר פעם הזכרנו אותו, אבל אני מת עליו, מעיין הבירה בחיפה.
אנחנו גם מתים עליו, תזכיר אותו כמה שאתה רוצה.
אז כמובן שכל האוכל שם טעים, והם... מתמחים בכל מיני מאכלים יהודיים מעדות שונות, ובימי שישי הם מכינים שולט, ממש כמו של פעם כזה, עם ביצים חומות, עם חיטה ושועית, וגם אצלם יש קישקה, שם הקישקה יותר דק, אבל הוא עדיין כיפי וטעים, וזהו, פשוט כאילו שונט. כיפי של פעם כזה.
צ'ונט של אימא.
כן, בדיוק, של סבתא, של אימא, כן.
אני כל פעם יוצאת מהאולפן הזה, אם כאילו, אוקיי, עכשיו אני צריך לנסוע לאנשהו בגלגות, כן. אוקיי, מה המקום הרביעי?
טיולים בעקבות הפינה.
ממש, פינת הטיולים נקרא לזה.
מטייל ואוכל. כבר אמרנו, אתה צריך לשנות את השם של הבלוג.
מטייל ואוכל.
מטייל ואוכל.
מטייל ואוכל. לגמרי. המקום הרביעי, אזורה, בירושלים, שיש להם נוסנים בתל אביב, וגם בו מכינים בימי שישי את החמין.
איזה חמין הם מכינים?
הם מכינים, בעיקרון זה חמין אשכנזי קלאסי, אבל באזורה הם, כמו כל דבר שהם שמים, זה, הם, יש להם איזה קסם ביד שם שהם מבשלים, ואיכשהו זה יוצא יותר טעים, וגם זה קצת יותר קליל מחמין רגיל. כאילו הגרסת החמין של הסופריטו שלהם.
אוקיי.
זה בעיניי המאכל הכי טעים בעולם בערך, הסופריטו של הזורה.
נכון. כאילו תכנס תחשוב, לוקסי, באמת, אם לוקחים כל מאכל של בישול ארוך, ופשוט עושים אותו עוד יותר ארוך,
חמין.
אפשר לקרוא לו חמין.
כן, נהיה חמין.
אוקיי.
כן?
בדיוק. אז אפשר גם בסניף בתל אביב וגם בסניף בירושלים, אבל הם לא מכינים את זה כל שישי, בעיקר בחורף, אז צריך
לבדוק
איתם לפני שכאילו בא לך על חמין ואתה מגיע לשם ואין. והמקום האחרון זה מסעדה קטנה ברמת גן שנקראת מפגש הרקפת.
מפגש הרקפת.
בלי היי, מפגש הרקפת.
מפגש הרקפת. אני רמת גני. איפה זה?
זה ממש על ז'בוטינסקי.
ז'בוטינסקי, ציר מרכזי לחמין מסתבר.
כן.
לגמרי.
חנייה עין.
חנייה עין, צריך להסתובב ולהסתובב ולהסתובב ברחובות הקטנים מסביב. אבל יש שם באמת את כל האוכל האשכנזי שאי פעם כאילו דמיינתם. והם לא מכינים רק בסוף שבוע חמין, זה גם בשלישי וגם בחמישי, ולא רק בשישי, אז אפשר כאילו לבוא גם בימים אחרים ולאכול, והחמין שלהם יחסית מושקר, הבשר שם זה שפונדרה, אז הוא יותר שמן קצת, אבל הוא גם יותר כיפי לאכול, זה נתח קצת יותר כיפי מהנתחים של הצלי שבדרך כלל שמים, והם שמים שועית בכל מיני צבעים, יש קצת שועית לבנה, קצת שועית שחומה, קצת שועית קדומה, אז יש מין כיף כזה, במקום חיטה הם שמים גריסים.
וואו.
שזה גם, זה גם נותן, הגריסים קצת יותר נותנים מרקם.
נגיסות.
הם מסמיכים כאלה יותר מחיטה.
והם גם מחזיקים, מחזיקים צורה יפה.
כן.
וואי, זה נשמע לי מעולה. אתה יודע, זה נורא נחמד שהם מגישים חמין ביום שלישי, זה כאילו, לא כאלה, טריפוליטאים יש תקוס.
כן, יש תקוס ביום שלישי, ולנו כן, בדיוק.
וואו, טוב.
וזהו.
הקטע הוא שהרבה מהמסעדות שמגישות חמין הן כשרות.
נכון.
מתוקף היותן מסעדות שמגישות אוכל יהודי. ואז קשה מאוד להשיג את החמין הזה בזמן שיש לך לצאת ולאכול חמין שזה שבת, ששם היית מעדיפה. אמרתי לך בתוכנית הקודמת על החבר'ה מה...
אין עסק שפשוט כאילו אתה בא ואת לוקח סיר של חמין מורכב כבר ופשוט מכניס אותו לתנור אצלך בבית ואז בשבת יש לך חמין?
עם הסיר.
וואו, כן. האמת שזה רעיון מעולה.
סטארט-אפ.
כאילו לקנות אותו לא מוכן.
כן.
כן,
פשוט מכינים לך את הסיר, תכניס לתנור, למחורת באים אורחים, תגיד, תראו איזה יופי יצא לי.
אני על זה.
עוד קונספט.
אבל כמו, לא, באמת, כמו שקונים ג'חנון הביתה בשבת, שיש מקומות שמוכרים לך את הג'חנון המוכן.
כן, זה באמת, שיר.
החבר'ה של הג'חנון לב תל אביב, שסיפרתי לך עליהם בפרק הקודמת, אז הם גם עושים חמין ושולחים אותו הביתה.
אוקיי.
אפשר לנסות גם אותם.
טוב, ננסה אותם. אני אמשיך להכין חמין בביתי, אבל נחמד מאוד שיש גם איפה לאכול בחוץ. גיל גוטקין, תודה רבה שסיפרת לנו.
גוטקין, מה החמין האהוב עליך?
נכון, לא שאלנו את זה.
הסוג החמין או המקום לאכול בחמין?
סוג החמין.
וואו, אז תשובה קצת פצנית.
למה?
אבל לא, לא, יש את החמין הבוכרי, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו, אם דיברתם עליו.
כן, דיברנו.
שהוא עם תפוחי עץ.
כן.
איפה אתה אוכל אותו?
האמת ש... יש לי חבר שבבלוג שלו יש את המתכון, עמרי פולק, בבלוג שבידה איטלקית, ואימא שלי מכינה לפי המתכון שלו.
יס!
וזה יוצא מהמם.
אנחנו בדיוק דיברנו על זה מקודם, שלוקסי סיפר לי על החמין הבוכרי, ואמרתי לו, אני חייבת לאכול את הדבר הזה, הוא הבטיח שהוא יכין לי. נו, לוקסי, יש לך מתכון עכשיו, בבקשה.
זה מושלם.
או שנדבר עם אימא של גוטקין.
גם אופציה.
הנה, משימה.
לוקסי ואנזל מגיעים לשבת. גיל גוטקין.
המון תודה.
מוצ'ו גראסיאס.
תמיד כיף, ביי ביי.
ביי נשיקות.
ביי, להתראות.
וואו, אני אגיד לך מה.
מה?
אנשים מאזינים לנו, ובטח כל הזמן ככה נהיים רעבים כשהם מאזינים לנו, ואנחנו איכשהו מצליחים לשמור על הפסון, כי אנחנו מדברים כל הזמן. אבל אז מגיע גוטקין, מספר לנו את סיפורי אוכל, ואז גם אנחנו נהיים רעבים.
את יודעת כמה אני צריך להוריד, להנמיך את הקרקורי בטן שלך אחר כך בעריכה? באמת.
באמת?
שומעים את זה. באמת.
אתה טוב אליי. הם לא ידעו את זה עד עכשיו. טוב, חמודים. אני מקווה שדיברנו והסברנו ועשינו לכם חשק לפתוח את עונת החורף בתנור שלכם או בפלטה החשמלית הסמוכה לביתכם.
לכו על הגשם הראשון שיתפוס אתכם בסוף השבוע ותכינו לו חמין. אני ממליץ חמין מקרוני. אפרת?
טביט.
טביט.
יש מתכון אצלי באתר, וזהו.
טוב, אני הייתי אורן לוקסי.
אני הייתי אפרת אנזר.
וניפגש שבוע הבא?
חייבים.
לא. יאללה, ביי.
ביי.